מוצא פורים שמח. טוב, נעשה קודם חזרה קצרצרה. ראינו את הדבר הפשוט, שכשיש דבר טוב, כשהשם עושה לעם ישראל ניסים, אז אומרים תודה. מגילת הענית, יש הרבה הרבה ימים טובים, אפילו לדורות נקבעו. על כל מיני דברים, ירד גשם וכולי. גם למדנו שחלק מהימים הם, אולי לא מספיק הדגשתי את הדבר, את זה פעמים שעברו, יש גמרא בשבת, אולי סתם זה הזמן להשלים אותה. תראו בעמוד אחד, מקור מספר 9. תנו רבנן, מי כתב מגילת הענית? אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו, שהיו מחבבים את הצרות. אמר השבג, הכוונה פשטות, מחבבים את הישועה שהשם עשה. 9, עמוד מספר 1. זה רק השלמה קטנה לפעם שעברה. אמר השבג, אף אנו מחבבים את הצרות. אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב, אין לנו מספיקים. כלומר, יש הרבה, הרבה צרות, גם הרבה ישועות, ואם לכתוב, אז כל השנה הימים טובים, כמו שכבר מישהו הזכיר כאן. מהגמרא הזאת רואים שהקביעה של יום טוב על, על מאורע שהשם עשה לנו, זה רשות. אם זה חובה, אז איך, מה זה, יש הרבה, אז לא קובעים. זה הרי, זה חובה. אז ברור שלא תמיד זה חובה. יכול להיות, אבל לא מצאנו שזה חובה. מה שמצאנו, מצאנו יום טוב שהוא חובה במסכת מגילה שלמדנו. על יציאה מעבדות לחירות או ממוות לחיים. כן, שזה גם יציאה מעבדות לחירות. פשטות. טוב.
למה? גם אחרי
הנס, אבל עם ישראל היה בן חורים. הוא פרק את עול השיעבוד, הוא פרק את השיעבוד. היה מלחמות, והוא לא היה משועבד. טוב. ואז התחלנו לדון בתנאים של העלה לדורות. אז על יציאה מעבדות לחירות או מוות לחיים, וראינו שני תנאים בינתיים שדנים בהם. תנאי אחד שכתבו הראשונים, והוא די מוסכם, שצריך שהנס יעשה לכל ישראל, לא רק לאיזה קהילה פרטית. אם יש לקהילה פרטית, אולי יכולה להגיד אותה קהילה. אבל כדי שכל עם ישראל יקבע יום טוב עם אמירת הלל, והביטוי יום טוב מקורו במגילת הענית, ראינו שזה לא רק יום טוב בלשון התנאים, זה לא רק חג של פסח וראש השנה, של ימים טובים מהתורה, אלא יום שהוא נקבע להודעה. אפילו אם הוא רק אסור בהספד ובתענית, נקרא מגילה התענית יום טוב. וזה צריך להיות נס שנעשה לכל ישראל, וזה די מוסכם. נשאר רק שאלה, מה חנוכה זה היה לכל ישראל? כל עם ישראל היה בארץ?
כל מי שבארץ.
זה גם מי שבארץ, זה התכוונתי להגיד משהו אחר. נכון, ראינו גם שיושבי ארץ ישראל בפשטות, בהם תלויים כל ישראל. ראינו את הרב עובדיה שחולק על זה, והוא מביא, הוא טוען שרק במקום שכתוב קהל, אז הדברים תלויים ביושבי ארץ ישראל, אבל פתחנו את הדברים וראינו שזה פשט אולי לא ככה, ורוב הדעות לא אומרים, רק הרב עובדיה ראיתי שאומר את הדבר הזה, שלא תלוי ביושבי ארץ ישראל. זה פתחנו שבוע שעבר. תנאי שני שראינו שכותב אותו המהר"ץ חיות, שצריך שהנס יצא מגדרי הטבע. הוא לא כותב את זה כפסק הלכה, הוא כותב את זה כפירוש לרש"י. רש"י כותב על חנוכה, על איזה נס קבעו, מפרש המהר"ץ חיות, למה? זה שצריך, רואים שצריך נס. שצריך נס, והוא מסביר שיוצא מגדרי הטבע. על זה ראינו, זה גם די דעת יחיד. אין עוד מי שכתב את התנאי הזה, חוץ מהמהר"ץ חיות. וגם ראינו שגם לפי המהר"ץ חיות, ברור שלא צריך נס שיוצא מגדרי הטבע, כמו בעשרת המכות שהיה הופך מים לדם. לא היה את זה בפורים, שעליו הגמרא אומרת שגם ראוי לאמירת הלל. אלא הכוונה, זה לא מאורעות שקורים בכל יום, שהחסדים שהשם עושה איתנו בכל יום, כלשון הרמב"ן, אלא זה משהו מיוחד, שניכרת בו יד השם למי שמתבונן. כל זה לפי אמרת חיות, ראינו שרוב הפשטות לא הוזכר התנאי הזה בעוד מקומות. כן ראינו, הרב עובדיה יביא את דברי הבודרם על ברכת שעשה לנס. שאדם מברך, שבו באמת הבודרם כתב גם את התנאי הזה שיוצא מגדרי הטבע, והוא גם מתייחס, רגע, מה נעשה עם פורים? וענק, שזה לא ממנהג העולם, שמלך מתיר להרוג 80,000, הרבה אלפים ביום מותו, וכולי. עד כאן חזרה קצרה, שאלות? כן. נדון בזה, אולי שאלה חשובה, אולי נגיע אליה. בסדר? היום אני רוצה לדון בעוד תנאי או עוד נידון מאוד חשוב. מה זה בדיוק יציאה מעבדות לחירות? אנחנו מכירים את המושג התחלת הגאולה. ככה אנחנו רגילים לכנות את התקופה של היום, התחלת הגאולה. השאלה היא, מה זה בדיוק התחלת הגאולה? מה זה גאולה? מה זה התחלת הגאולה? ושאלה שנייה, האם אומרים הלל גם על התחלת הגאולה? מובן שתי השאלות? מה מוגדר התחלה ומה מוגדר גאולה ממש? שאלה שנייה, האם אומרים על זה הלל? על התחלת הגאולה. אז בשס, יש המושג התחלת הגאולה מופיע בשלושה קשרים. פשוט נראה את כולם. מקור ראשון, לא העיתון, בעמוד 6, כן, עמוד, מקור 33. בסדר? זה שלושת המקומות היחידים שיש את המושג הזה, התחלת הגאולה, וטוב להכיר את הביטוי הזה ממקורותיו. תני נמי אחי, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. כך כתוב בחומש שמות, וכי בלילה יצאו. לא, זה כתוב בדברים. והלא יצאו אלא ביום, שנאמר במחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה. אז שואלת הגמרא, האם הגאולה הייתה בלילה או ביום? תשובה אלא מלמד, שהתחילה להם גאולה מבערב. כן, התחלת הגאולה הייתה בערב, וגאולה עצמה, השלמה, הייתה ביום. מה הכוונה של הביטוי התחלת הגאולה? מה התחיל בערב? לא, יצאו ביום. אז מה היה בערב?
הם היו יכולים לצאת.
יפה, אומר רש"י, 29, בצד ימין. מערב נגלו, נתנו להם רשות לצאת. ככה גם הרמב"ן על התורה אומר. אז זה התחלת הגאולה. נתינת הרשות. שעדיין לא יצאו, אבל כבר יש רשות. הגאולה עצמה, לפי הגמרא הזאת, זה שכבר יצאו בפועל. נראה עוד שני מקורות, ואז נסכם את כל התמונה. מה זה אומר יצאו בפועל, בפשטות? כבר לא תחת יד מצרים, אלא בני חורין. נראה עוד מקור אחד. זה במגילה, איפה עוד? עמוד 30, מקור 36, עמוד 7. אמר הוא לומר גאולה ושביעית, בסדר הברכות, או גאולה זה הברכה השביעית, אמר רבה, מתוך שעתידים להיגאל בשביעית, לפיכך קבעוה בשביעית. שאלת הגמרא, ואמר, מה בשישית קולות בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא? אז הגאולה היא בשמינית, במוצאי שביעית, ולא בשביעית. עונה גמרא, מלחמה נמי, התחלת דגאולי.
קולות לא.
כן, מלחמה. המלחמה היא גם התחלת הגאולה. מה זה כאן הביטוי התחלת הגאולה? כאן זה לא נתינת רשות, אלא מה שמכין את הגאולה. פשוט, מה שמאפשר את הגאולה לצאת לפועל. זה דומה לגמרא וברכות, שבשניהם קיבלו רשות, יש מלחמות. זה מה שמכשיר את היציאה ממש. ומקור שלישי, שהוא אולי הכי מרכזי לענייננו, כי הוא עושה גם באמירת הלל, במקור 6, זה כבר ראינו אותו בהקשר אחר, עמוד אחד, עמוד מספר 1. פה כדאי טיפה להיות מרוכזים, יש פה קצת גרסאות ולא מסובך מדי, אבל רק צריך להתרכז. נחזור מהתחלה, כתיב יפרוע, מקור 6. כתיב יפרוע פרעות בישראל, בהתנדב, עם ברכו השם. התנדבו ראשי עם, כשהקדוש ברוך הוא עושה לכם ניסים, תהיו אומרים שירה. שואלת הגמרא, הטיוון, הרי גאולת מצרים, מה השאלה? שואל הירושלמי, אתה אמרת אומרים שירה, כשהשם עושה נס, השיבו על זה והרי גאולת מצרים, מה השאלה? מסביר קורבן העדה אמור רק על ים סוף, שירת הים. לא אמרו מיד בליל תצבב. זו השאלה. שניה היא שהיא תחילת גאולתן. פירוש? התחלת הגאולה הייתה, פה זה אפילו בשונה מה שראינו בבלי. ההתחלה הייתה ביום תצבב, או בתצבב, והשלמה הייתה בקריאת ים סוף. למה? נכון, פשוט זה, אני אראה את הפני משה, מקור שבע, שהיא תחילת גאולתן, דאקתי לא אהבה, אלא התחלת את הגאולה. שלא נגאלו לגמרי, עד ששקעו המצרים בים, וזה מאוד פשט. כי הרי עם ישראל יצא ממצרים, עם נתינת רשות, קיבל רשות לעבור את השם במדבר שלושה ימים, ולחזור. הוא עדיין רשמית משועבד. הוא עדיין רשמית חלק מהאימפריה המצרית, ששולטת עליו, הוא קיבל רשות. מבחינה משפטית הוא לא בן חורין בכלל. מתי הוא נהיה בן חורין? כשהמצרים שקעו בים. אז מה זה גאולה שלמה לפי מה שראינו עד כאן? זה פשוט להיות בן חורין. התחלת הגאולה זה כשעוד הוא לגמרי בן חורין. רק קיבלו רשות, או אפילו קיבלו רשות לצאת, קיבלו רשות לצאת לעבוד את השם, אבל לא לגמרי, לא לגמרי בן חורין. או מלחמות. מה זה גאולה לפי זה? לא, לא, לא מה זה גאולה. איפה אנחנו עומדים היום, לפי הגדרות האלה? גאולה, פשטות, נכון?
למה?
קיבלנו רשות לצאת. גם יצאנו, אנחנו לא בשיעבוד מלכויות. נכון, פשטות. לא, זה רואים בבבלי. זה הבבלי, זה ראינו בברכות. שגם הרשות לצאת לא מספיקה, כי לא הייתה רשות שלמה, הייתה רשות רק לצאת, לעבוד את השם ולחזור. נכון? אז הגאולה השלמה היא רק בקריאת ים סוף.
אז לפי הירושלמי, מה השמחה בזה שקיבלנו רשות לצאת?
לא, לכן אמרו שירת הים רק בשביעי של פסח. לכן רק אז נשלמה הגאולה. אבל אז באמת בית התבב, עוד לא היה... למה לדורות עושים בית התבב? יפה, יפה. מה שאומרים על זה, שלמפרי ההדבר, שאז התחילה הגאולה. אולי עוד נראה זה היום בהקשר אחר. נכון שכשעם ישראל היה בית התבב, הוא לא ידע שעכשיו הוא כבר יצא לחירות. מבחינתו הוא רק קיבל רשות, רק לעבוד את השם. אבל ברגע שהמצרים שקעו בים בים סוף, אז בעצם מתברר במבט לאחור, שכבר מתתבב אנחנו בני חורין. ככה מסבירים. לכן אולי זה לא מחלוקת בין הבבל לירושלמי. אלא ירושלמי מתאר את, את השנה שבה נגלו, ולדורות בעצם מתברר שכבר התתבב היו בגאולה. אני רוצה לראות עוד מקור אחד בהקשר הזה, וזה המקור 38 בעמוד 7. יש פה פשוט עוד גרסה בירושלמי. מה שראינו קודם, שעל התחלת הגאולה לא אומרים הלל, אלא רק על הגאולה השלמה, וגאולה השלמה זה אומר שכבר לא משועבדים. תראו, אומר הרב נתן צבי פרידמן, רבה של שיקון ה' בבני ברק. איך אני יודע? משם גדלתי. והנה אחרי העיון בירושלמי, מצאתי בהגאות גיליון אפרים, מביא שם בשם הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות, גרסה אחרת בירושלמי. וגרסה היא כך. כשהקדוש ברוך הוא עושה לכם ניסים, תהיו אומרים שירה. מה ההבדל בין הגרסאות? שהוא הופך את סדר השאלות. והרי מרדכי ואסתר, שואל הירושלמי, שאני איש היו מאוץ לארץ. זאת אומרת, למה מרדכי ואסתר לא אמרו שירה? כי זה מאוץ לארץ. הטיבון, הרי גאולת מצרים, ומה השאלה לפי הגרסה הזאת? ואף על פי שהם עוזר סמרו שירה, שאני היא שהיא תחילת גאולתן. מה התשובה? שכיוון שיציאת מצרים הייתה התחלת הגאולה, אז זה כבר סיבה להגיד הלל. זה אומנם לא הגאולה השלמה לפי הגרסה הזאת. מתי הגאולה השלמה? כשמגיעים לארץ. כשלא רק לא משועבדים, אלא גם נמצאים בארץ. כי באמת בתורה באופן עקבי, כשמתואר את הגלות, אז מתואר גם את השיעבוד, עבדתם שם אלוהים אחרים ואת הגויים, וגם את היציאה, גם את הגלות שיוצאים מהארץ. אז הגאולה השלמה זה גם לא משועבדים וגם נמצאים בארץ. והיא דבעה למה תרוץ אחר למרדכי ואסתר ומשונאיהם וכולי. עכשיו, לא נקרא פה את הכל, לעניות דעתי הגרסה השנייה יותר מסתברת, כי תדייקו טוב במילים, מה התירוץ? שהיא תחילת גאולתן. לאיזה גרסה הנוסח הזה יותר מתאים? אני מזכיר, לפי הגרסה שלפנינו, אגב, לפנינו זה לא, אין לזה איזה קדושה גדולה, זה דפוס לפני 400 שנה, כאילו זה לא, אין משמעות גדולה דווקא לדפוס שלפנינו. בכל אופן, לפי הגרסה בדפוסים לפנינו, השאלה הייתה, למה לא אמרו הלל בליל תתוו? והתשובה, שהיא תחילת גאולתן. לפי הגרסה השנייה, השאלה היא למה אמרו הלל במצרים, הרי זה היה בחוץ לארץ, והתשובה שהיא תחילת גאולתן. מה יותר מסתבר? למה השני? לפי הגרסה הראשונה, לפי הגרסה שלפנינו היה מתאים להגיד, למה לא אמרו בתתוו שהיא רק ההתחלה או שלא נשלמה גאולתן? זה עיקר התירוץ. לא שזה ההתחלה. עיקר הנקודה שזה לא נגמר. לפי הגרסה השנייה זה מאוד מדויק. למה אמרו שנייה? מאוד מדויק, כי למה אמרו הלל הרי זה היה בחוץ לארץ? כי זה עדיין ההתחלה. כי זה ההתחלה של התהליך השלם, וזה כבר סיבה לומר. ושימו לב, ויתרון השני לגרסה השנייה, זה כבר מאיר רב פרידמן, שזה לפי זה ממש מקביל לגרסה הבבלי. זה אותו מהלך. איך אמרו, שואל, גם הבבלי שואל, איך אמרו הלל במצרים, הרי זה היה בחוץ לארץ? והוא אומר, כי עוד לא הגיעו לארץ, ואז הוכשרו כל הארצות המרשירה. המהלך הוא מקביל. לא, כי אולי זה אפילו לא נקרא התחלה. כי עוד לא, עדיין היינו משועבדים. מה, סופר את הבבלי של ברכות? טוב, שם. בכל אופן, פה הגמרא המגילה זה אותו נושא ומאוד דומה. טוב, בין כך ובין כך, ברור לכולי עלמא שעל יציאה משעבוד לחירות, זה כבר רמה של גאולה שמספיק להגיד על ההלל, בין אם זה נקרא התחלת הגאולה, כאשר שלמות הגאולה זה בארץ ישראל, בין אם זה נקרא גאולה שלמה. בין כך ובין כך זכינו לשני הדברים. כן.
לפי גרסה השנייה, למה אמרו שירה על הים, והם לא נכנסו לארץ ישראל?
זה מה שהירושלמי שואל, הוא אומר, כיוון שזה התחלה. לפי גרסה השנייה עושה שאומרים על ההתחלה. גרסה השנייה אומר, היא התחלה, היא התחלה שכל מהלך הגאולה זה ההתחלה שלו, זה כבר סיבה להגיד. בסדר? חנה, הגרסאות נבדלות בשאלה, אם אומרים, בלילה להתחלה. אבל לפי שניהם יוצא שהשלב הזה שיוצאים משעבוד לחירות, הוא נקרא כבר, הוא לפחות ההתחלה, או השלם. בסדר? כניסה לארץ, לא, זה אגב מעניין, לפי ירושלים, לפי גרסה השנייה יוצא שאומרים עליה רק על ההתחלה. רק על הנקודה שבה יוצאים מעבדות לחירות, זה נקרא אומנם ההתחלה, אבל לא אומרים שוב הלל כשנכנסים לארץ. כי הרי לא אמרו בזמן יהושע, וגם בזמן עזרא לא אמרו. זו שאלה ש... מעלים אותו לפעמים, התשובה הפשוטה היא שההלל נאמר על היציאה מעבדות לחירות, לא על הכניסה לארץ. בסדר?
יום היום לא היה עבדות, אז לא היה עבדות.
איפה?
השנים האחרונות. לא היה עם שהשתעבד ל...
נכון, אבל לא היה גם חירות. לא היה עבדות וגם לא היה גם חירות. אז נשלם החירות. כשקמה המדינה, נהיינו בני חורין, מדינה עצמאית. עד עכשיו, עם ישראל המפוזר, הוא לא היה עצמאי. נכון, הוא היה תלוי, זה לא היה כמו רוב זמן הגלות, אבל עדיין לא היינו קובעים את חיינו. חיינו לא היו בידינו.
מה? אם עזרא וישועה.
בזמן עזרא, באמת, אז גם לא היינו לגמרי בני חורין, זה גם נכון. נכון, זה עוד. למה אמרו? לא אמרו.
למה אמרו?
כי לא היינו עדיין בני חורין. בהתחלה היינו עדיין בני חורין. לא היינו בני חורין. בכניסה לארץ, בזמן יהושע היינו בני חורין, אבל כבר הגאולה הייתה. לא היינו בני חורין. היה אימפריה פרס, הרשה לנו לבוא לארץ. לא היינו בני חורין. קורא שלט בארץ. היינו בני חורין רק כשהחשמונאים ניצחו את היוונים. ולכן אז אומרים עליהם. אנחנו רוצים, רק אז אומרים, רק אז נהיינו בני חורין, קרא מלכות.
לפי הגרסה השנייה של ירושלים, אפשר לומר שפועלים לארץ.
טוב, זה כבר ההתחלה.
כן, לא, כאילו בדור שלנו, מה שהגיבלו בהלך מדימין, שאז לא היינו בעבדים.
אתה אומר, כשם שאמרנו בפסח על היציאה מעבדות לחירות בלי הכניסה לארץ, אז הוא הדין בכניסה לארץ בלי ה... טוב, מעניין. יכול להיות, מעניין. השאלה אם זה היה מאורע כזה, חד פעמי, שאפשר להצביע עליו. אבל... טוב, מעניין. טוב. אז עד כאן סגרנו שלושה תנאים שדנים בהם, שהנס צריך להיות לכל ישראל, בפשטות לא צריך להיות מגדרי הטבע, רק צריך להיות על גאולה, או על ההתחלה, איך שנקרא לזה, כוונה יציאה מעבדות לחירות. קל וחומר עם זה בארץ ישראל. עד כאן תמצית של מה שראינו עד כאן, כן.
גם את בורמים תולכים אחר ההתחלה, ותשבר
בניחת. אתה מחזק את זה שאומרים דווקא על ההתחלה. שהגאולה, עלה נאמר על היציאה מעבדות לחירות. לא, בין אם נקרא לזה גאולה שלמה, כמו בבבלי, בין אם נקרא לזה התחלת הגאולה, כמו בירושלמי. הלל נאמר על היציאה מעבדות לחירות. גם אם הוא נקרא רק התחלת הגאולה. והגאולה השלמה זה יציאה מעבדות לחירות, ואולי גם צריך להיות בארץ. אבל זה לא משנה כל כך לגבי אמירת הלל. זה סיכום הדברים שיוצאים מכל המקורות. לגבי המושג התחלת הגאולה. אז למה הם קוראים לזה התחלת הגאולה? הספרים? כיוון שאנחנו, פשטות, אני אומר, כיוון שאנחנו כבר נמצאים בתהליך בשלב של הגאולה, אנחנו לא רוצים כבר להגיד זהו, הגענו למוחווה הנחלה, תמיד שואפים קדימה, אז אנחנו רואים את המקדש, כל הקומה הרוחנית, אז בחינה רוחנית, אמונית, אנחנו אומרים, הגאולה השלמה זה כשיהיה בית המקדש, וכל המסע נחזור בתשובה. זה בחינה אמונית, נקרא לזה, או שמבטאת ציפייה שלנו, אבל מבחינה הלכתית, משפטית, בעברית, אנחנו לא בהתחלה, אנחנו בגאולה.
טוב. אבל זה יש לנו הגרסה שלפנינו.
כן.
אז אני רוצה להגיד עכשיו, רק אשר נשלמה הגאולה, אמרו על ההתחלה.
כן, אבל הנשלמה זה קריאת ים סוף. הנשלמה, זה מה שאני אמרתי, הנשלמה של הירושלמי, זה לא מה שהיום קוראים מהגאולה השלמה. הרי עם ישראל היה, כשיצא מקריאת ים סוף, הוא היה עם הרבה חולאים רוחניים. היה נערך 40 שנות המדבר, לא היה גם בית מקדש, היה עוד דרך ארוכה. אבל זה כבר נקרא שלם. למה? כי זה נקרא לצאת מעבדות לחירות. בעברית, להיגאל זה לצאת מעבדות לחירות. יש עוד מקומות שרואים את הדבר הזה, כן.
צריך שלושת התנאים בשביל לומר הלל?
לא, אמרנו, כל ישראל צריך. כל ישראל הוא פשטות משמעות לכל ישראל. צריך שהנס יהיה לו משמעות. זה לא יהיה נס פרטי, אלא נס לכל עם ישראל, מאורע לכל עם ישראל. התנאי השני, ראינו שזה דעת יחיד שלא, פשטות לא נפסקה. הרב עדיין מביא אותה. נדון בזה, אם נעשה שיעור, נתמקד ביום העצמאות, אז נרחיב יותר, יש מה לדון בהלכה יותר. אבל פשטות, זה מה הרצאיות שכתב את דבר כמפרש על הגמרא גם. הוא לא כתב את זה אחר כפוסק, זה כמפרש לגמרא. ראינו דברי הרב נריה, שהראה שהמושג נס בעברית, אין פירושו יציאה מגדרי הטבע. בסדר, אז פשטות התנאי השני לא נפסה, הוא לא מרכזי. הדבר השלישי הוא כן, מה? לא, יש כלל ידוע בבית יוסף, שמביא אותו גם הרב עובדיה בעצמו בהרבה מקומות, שכאשר מי שכתב, כאשר כתוב חכם פירוש לגמרא, הוא לא מתכוון בהכרח לפסוק את זה. ההקשר הוא לא פסיקה. מתוך הלימוד הוא אומר, מה נראה לו לפרש את רש"י עכשיו? הוא לא כותב את זה מתוך כוונה שמתוך זה נפסוק הלכה. זה כלל ידוע בפוסקים ודי מוסכם. הוא נאמר גם על רש"י. גם הבית יוסף כותב על רש"י בכמה מקומות, שאם רש"י כותב את דבריו כפוסק, כמובן שהלכה כמותו, כמובן שהוא משקל בהלכה. אבל אם הוא רק כותב את דבריו כפרשנות לגמרא, אז הוא לא מתחשבים בו בפסיקה. כך כותב הבית יוסף, והרב עובדיה מביא אותו בהרבה מקומות.
גם בתוספות? זה פסקי תוספות.
נכון, תוספות. יכול להיות שיש לכלל איזה הריגים. יכול להיות שתוספות כן כתב את דבריו גם כהלכה. או פסקי, כיוון שנכתב פסקי תוספות, אז מי שכתב התכוון, זה אולי, מי כתב פסקי? נראה לי הטור כתב. הוא התכוון גם שזה יהיה, להוציא מזה הלכה. אבל צריך שפוסק בעל שיעור קומה, יאמר, אני מתכוון לפסוק מזה הלכה. אבל אם רק מוצאים איזה משהו כפרשנות, זה לא הופך להיות אוטומטית כדבר שהוא להלכה. חוץ מהדיון שדיברנו שבוע שעבר, זה בכלל דעת יחיד. שהיא לא מסתברת כל כך.
אז למה הוא כתב את זה?
כן, ביאור לרש"י.
לא, למה לכתוב ביאור אם אין לזה יציאה להלכה?
לא, לא כל דבר שאנחנו מעלים בתוך כדי הלימוד הוא הופך להיות הלכה.
מה זאת אומרת? שהוא לא מספיק חושב, אולי הפוסק ככה?
זה גם יכול להיות. כן, כי כשפוסקים הלכה, הם רואים את כל התמונה, עוד הרבה שיקולים. הוא כתב את דבריו כפירוש לרש"י. כי אולי זו כוונת רש"י, זה לא כל דבר הופך להיות הלכה. יש עוד שיקולים בפסיקת הלכה. בהכרח, הסבר הנכון להלכה. כשפוסק פוסק הלכה, הוא בודק טוב את כל הסוגיה, יש לו סייעתא דשמיא, יש גמרא שאומרת, גמרא בבתרא, זה בנוי על גמרא בבתרא שאומרת שפסיקת הלכה זה רק עד שיאמר הלכה למעשה. כאילו העיקרון הזה בעצם כתוב בגמרא בבתרא דף קל"ד עמוד ב', שאם חכם אומר משהו כחלק מהלימוד, אז לא, זה לא הופך להיות הלכה. עד שיאמר הלכה למעשה, ונראה לי רשב"ם כותב שם, כי אז הוא מדקדק טוב, יש לו סייעתא דשמיא. טוב, עכשיו אני רוצה לפתוח נושא חדש, נושא שלישי נוסף. דיברנו מתי אומרים הלל, אבל האם אמירת ההלל היא מדאורייתא, מדרבנן, צריך לזה בית דין, צריך לזה מי שיתקן. זה מתחיל בעמוד 9 הסוגיה. יש לזה באופן כללי שתי שיטות ראשונים מרכזיות. ובאחרונים עוד שיטה אחת. יש עוד הסתעפויות, אבל זה השיטות המרכזיות. נראה את הגמרות קודם. תראו גמרה בתענית, מקור 30-48. שם הגמרה דנה בשאלה, הכלל הוא שכשיש הלל אין מעמד. אז שואלת הגמרה, וליקנה נמי באחד בניסן לא היה בו מעמד של ישראלים, מפני שיש בו הלל וקורבן מוסף וקורבן עצים. אמרה, וזאת אומרת, הלל לדבר השיער, חלב דאורייתא. כן, מכיוון שהוא לא דחה את ההלל שבראש חודש, לא דחה את המעמד, מכאן שההלל של ראש חודש לא דאורייתא, אומרת הגמרא. דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון יצדק, 18 יום בשנה יחיד גומר את ההלל, ואלו הן 8 ימי חג ו8 ימי חנוכה, ויום טוב הראשון של פסח ויום טוב הראשון של עצרת. מה בפשטות מוכן מכאן? שההלל של חנוכה הוא כן דאורייתא. כתוב, זאת אומרת, על הלל של ראש חודש לא דאורייתא. חנוכה כן דאורייתא. אני מדלג טיפה. רב יקרא לבבל, חזינו דקרו אלי לבר השיער, הסבר עליו סוכינו, כיוון דחזה דקם מדלגה דלוגה, אמר שמה מינה מינה גבותיהם בידיהם. אז פשט הגמרא שעל הלל של ראש חודש דאורייתא, מי שאומר את זה, הלל של חנוכה, סליחה, דאורייתא, מי שאומר את זה זה עריף, תראו בעמוד השני מקור 56, האמת היא ככה גם פשט לשונו. יום עד חנוכה מחייבן באו למגמר הללה בכל יום עד, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוצדק, 18 יום בשנה יחיד גומר את ההלל, אבל הלל דורש חודש לאו דאורייתא, אלא מנהגה, ומשום אחי לא גמרי לנבא. אז הרי בעצם עריף מעתיק את הגמרא, אבל גם מלשונו מדויק, שההלל של שאר הימים כן דאורייתא. תראו את הסמק, כאילו מה המקור של ההלל הזה? נשאל, איפה זה כתוב בתורה? של חנוכה. לא, מה המקור בתורה? כשאנחנו ראינו את הגמרא במגילה שאומרת קל וחומר, והסברנו את הגמרא שהפשט של קל וחומר זה לא מקור עצמאי. הזכרנו שהחתם סופר כן אומר שהקל וחומר הוא מקור עצמאי. כאילו בגלל הקל וחומר מעבדות לחירות, זה עצמו סיבה לומר הלל. יש עוד כמה אחרונים חשובים שהלכו בעקבות החתם סופר. הזכרנו שזה, הראשונים לא אמרו את המקור הזה, וגם אמרנו מה הקושי בקל וחומר הזה. ולשעה לא אמרו אותו כחיוב. ועוד כמה...
למה אפשר להגיד שזה
לא כתוב? לא. נראה שככה רבי אברהם בן הרמב"ם אומר. אבל פשט דאורייתא זה דאורייתא, זה לא כל דרבנן קוראים לזה דאורייתא. אז הסמק, תראו את הסמק. הסמק אומר מקור מעניין. תראו מקור 55. להלל בזמנים קבועים, דכתיב הוא תהילתך. כתוב הוא תהילתך והוא אלוקיך. אנחנו נחזור למקור הזה, תזכרו אותו בינתיים. ואמרו רבותינו וכולי, תהלל. אז הסמק מביא פסוק והוא תהילתך. יש עוד פסוקים שהביאו, הוא תהילתך והוא אלוקיך, אומר משה רבנו לעם ישראל. מה כל הפסוק? אתה שואל נכון? אנחנו נחזור עוד מעט, אני נסתכל עוד מעט בפנים. טוב, אני לא יודע אם הבאתי פה עוד... הראשונים הביאו עוד קצת מקורות, אולי... יש לי פה את הדברים. כן. אז התנ"ך, תודה. מה שהביאו, אנחנו נראה עוד בעת רבי דניאל הבבלי, הביא, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. אנחנו נעזור עוד מעט למקורות האלה, כי הם חשובים. הילול, כתוב הילולים. לא, נראה לי שלא. אולי כן, נראה. תכף נראה אם יש. השאילתות הביא, הללו את השם כל גויים, שבמחו כל האומים, כי גבר לנו חסדו, ומת השם לעולם, הללויה. אז הללו את השם כל, אמנם זה פסוק בתהילים, אבל הוא גם כותב שזה דאורייתא. היראים אומר, גמרא גמירי לה. עוד מעט נחזור למקורות האלה. יש רק שאלה אחת, מרכזית, שיקשו על מי שאומר שזה דאורייתא. מי אומר שזה לא דאורייתא? אז יש כמה חשובי הראשונים. תראו רמב״ם, מקור 50, עמוד 9. ולא עולה שחנוכה בלבד הוא שמדברי סופרים, אלא 50. ולא עולה שחנוכה בלבד הוא מדברי סופרים, אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים, בכל הימים שגומרים בהם את ההלל. אתה אומר, אפשר להגיד שהכוונה היא שזה מדברי סופרים, אבל לא נכון. יש רמב״ם חשוב שכותב על עצמו, שהוא כותב דברי סופרים, אין הכוונה בהכרח. דרבנן, זה יכול להיות גם מסורת מסיני, זה מה שהתכוונת? נכון, אבל רבי אברהם בן הרמב״ם בעצמו מסביר את הדברים שכאן הכוונה היא דרבנן. גם כאן זה לא יכול להיות מסורת מסיני. בעצם אולי כן. תכף נראה את הגמרא. האמת, תראה רש"י. רש"י אומר, בעמוד במקור 49, מעל רמב״ם, שמסביר את הגמרא, מנהג אבותיהם בידיהם לגבי ראש חודש, אבל הלל די חנוכה, כגון באחד בטבת, ודאי דחי. דכיוון דנביאים תקנוהו, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, על כל צרה שלא תבוא להם, כשנגלים יהיו אומרים אותו על גאולתן, כדאורייתא דמי.
וכדאורייתא
דאורייתא. אז רש"י אומר כדאורייתא דמי. מה המקור של רש"י? תכף נעשה סדר. הגמרא בפסחים שראינו פעם, זה עוד גמרא שמצטרפת לכל הגמרות, שאומרת, שנביאים הלל זה מי אמרו, נביאים הראשונים תקנו שהוא אומרים אותו על כל צרה שלא תבוא. אז מה רואים מכאן? תקנת הנביאים. אז בעצם, מבחינת המקורות, מה יש לנו? גמרא בתענית שאומרת דאורייתא, גמרא בפסחים שאומרת נביאים תקנו, ותכף נראה איך כל ראשון נסביר, אבל יש עוד גמרא אחת. אחרי זה נראה איך כל אחד יסביר את כולם. זה לא מסובך מדי, רק טיפה. יש עוד גמרא אחת חשובה, יש לכם במקור 52. ממנה הקשה רבי אברהם על הסוברים שהלל זה דאורייתא. מה השעה עכשיו? ב-8? טוב. 52. איתמר. רבי רבי חנינא. אמרי, בטלה מגילת תענית. אחרי החורבן, כל הימים הנפלאים של מגילת תענית, כמה ימים זה אמרנו? עשרות ימים, בטלו. רבי יוחנן ורבי שמעון להעביר, אמרי, לא בטלה מגילת תענית. ואז הגמרא שואלת, שורה רביעית שם מהסוף. מת רב כהנא, יש לכולם? אני דילגתי 4 שורות. מת רב כהנא, יש לכולם? מעשה וגזרו תענית בחנוכה בלוד, וירד, אז רואים מכאן שמת חנוכה אפשר להתענות בו, שהוא בטל, כי זה אחד מהימים של מגילת תענית. וירד רבי אליעזר ורחץ, ורבי יהושע וסיפר, ואמרו להם, צאו והתענו על מה שהתעניתם. אמרו להם שזה לא היה בסדר, כי חנוכה זה יום טוב. רואים שהוא לא בטל. זה היה אחרי החורבן. אמר רב יוסף, שאני חנוכה דהי כמצווה. כיוון שבחנוכה יש גם מצווה של הדלקת נרות, אז זה לא בטל. מסביר פה הריטב"א שהמצווה היא לא... לא, סליחה. אמר לה אביי, וטיבטיל אי וטיבטיל מצוותה. כלומר, אז מה אם יש מצווה? אז היום טוב יתבטל, וגם המצווה תתבטל. אומר כאן הריטב"א שזה שלושה דברים נפרדים. הדלקת נרות, זה נובע מהיום טוב. בדומה למה שראינו על הלל. אם זה לא יום טוב, אז גם על הדלקת נרות. אלא אמר רב יוסף תירוץ אחר, שאני חנוכה דמפרסם ניסה. אז כיוון, מסבירה שכיוון שזה כבר התפרסם והתקבל בישראל, אז לא התבטל. התפרסם באופן מיוחד, אז לא התבטל. מקשה רבי אברהם בן הרמב״ם, אם חנוכה זה דאורייתא, אז איך הגמרא רצה לבטל אותו? שאלה פשוטה. אז יוצא 3 גמרות עכשיו. 2 גמרות שנראה שחנוכה זה דרבנן. זה גם הגמרא בפסחים שנביאים תקנו, או לפחות לא דאורייתא. וגם הגמרא בראש השנה שאומרת שרצו לבטל את חנוכה, אם לא יתפרסם הנס אז היו מבטלים בגלל החורבן. גמרא הפוכה זה הגמרא בתענית שאומרת שהיה לו ראש חודש לאו דאורייתא, סימן שחנוכה כן דאורייתא, כי זה ההקשר.
איזה
גמרא נמצא? חוף י"ז, ראינו אותה בשיעור הראשון, יש לכם אותה בעמוד 4. שהלל זה מי אמרו, משה וישראל אמרו, ברק אמרו, בסוף אחרי אומרים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק פרק וכו'. אז תקנת הנביאים בכלל. אז יש כמה שיטות. השיטה הפשוטה, כבר ראינו את רש"י, שאומר, הוא כאילו עם הפשט הגמרא בפסחים, גם מתאים לראש השנה, מה הוא יעשה עם הגמרא בתענית? אז הוא אומר, כן, דאורייתא. כוונת הגמרא שכיוון זה תקנת הנביאים, זה יש לזה תוקף חזק. כי אין דאורייתא, זה לא יתבטל בקלות, זה דוחה את המעמד, אבל זה לא באמת דאורייתא. כן. עכשיו, אבל יש הרבה גדולי הראשונים, הבאתי פה כמה, שכן אומרים, זה דאורייתא. מה הם יעשו עם הגמרא, ועכשיו מי שמקשה את זה, אני לא נקרא עכשיו בפנים, זה במקור 59, זה רבי אברהם בן הרמב״ם, מביא את רבי דניאל הבבלי, אולי כן נקרא את זה קצת, שהוא גם אומר שזה דאורייתא. אמנם קריאת ההלל, כן יש לכם בעמוד 10, מקור 59, אמנם קריאת ההלל כבר אמרו ז"ל בפירוש שהוא דאורייתא במלאכת ימים, אך הרחיקו הלל בראש חודש, באומרם, זאת אומרת הלל בראש חודש דאורייתא. ואמרו גם כן על זה מי אמרו, רבי יוסי אומר אלעזר בני אומר, משה וכל ישראל אמרו בשעה שעלו בני ים, וחנוקים עליו חבריו, ולומר דוד אמרו ונראים דבר מדבריהם, אפשר ישראל לשתו פסעים לא מושירה, ואפילו לדעת אומר דוד אמרו, לא יימנע, כלומר זה לא שהוא מתכוון לסדר הבנן, אלא שתהיה המצווה בהילול סתם, בלי הכרח שיהיו באלה המילות בלבד, אבל רצה יתעלה שיאמרו שירות ותשבחות במאורעות אלו באיזה מילות שיהיו. כמו שנתחייבו בזה הלווים על הקורבן. יש לנו פה כבר תירוץ לגמרא בפסחים. הגמרא אומרת, נביאים תקנו. מי שאומר שהלל דאורייתא, איך הוא יסביר את הגמרא? את הנוסח, זה גם רב נר ידיק את זה גם מהלשון. שאומרים אותו על גאולתן. הרי כתוב אותו. תקנו את הנוסח, זה תירוץ מאוד פשוט. גם על תפילה אנחנו אומרים אותו תירוץ. אז הגמרא העיקרית שנשארה קשה זה הגמרא בראש השנה, שאומרת שרצו לבטל את חנוכה. אז איך ייתכן שהוא דאורייתא? מה התשובה? מה אתם אומרים? נשאל שאלה אחרת. אולי נענה על זה דרך המקורות
שלו. תגידי לי, צריך לדבר
שמשפיע. אני אגיד מה הכיוון שאתה אומר, אני אחדד את זה יותר. אתה אומר שנכון, זה לא חידוש שלי, הם כתבו את זה בכמה כמה מחכמי זמננו, וזה מאוד פשוט. ראינו, ניקח את זה לדוגמה, אולי זה הכי בולט, אצל הסמק. הסמק אומר, מה המקור להלל? כתוב, הוא תהילתך. איפה יש פה מצווה? אולי נקרא את הפסוק. לא כתוב, הוא קשרתם לאות אל הדרך, זה לא כתוב בנושא של מצווה. כתוב, האמת היא פשט הפסוק זה גם, הוא תהילתך. כאן, ואהבתם את הגר, את השם לוקחת תירה, אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע, הוא תהילתך, והוא אלוקיך, אשר עשה איתך את הגדלות ואת הנוראות האלה אשר ראו עיניך. אין פה מצווה, לא כתוב הלל את השם. למה זה מנוסח בצורה כזאת? מה אתם אומרים? פשטות, וכתבו את זה שוב כמה מחכמי זמננו, וזה מאוד פשוט. ההלל זה לא, אם הוא בא מכוח שמצווים להלל, הוא מתרוקן את כל משמעותו. ההלל אומר, כאשר באופן טבעי, רק שנייה, כאשר באופן טבעי מתאים להלל, אז גם ההלל הזה הוא, יש לו תוקף של מצווה, אבל הוא לא בא בצורה שכאילו התורה מחייבת להלל, אלא ההודעה היא דבר טבעי. למרות שהמעשה הוא, יש לו תוקף של דאורייתא. כאילו, רק החיוב הצד של החיוב בהלל, אותו התורה לא אומרת. אני חושב שזה מסביר גם את המקורות האחרים של הללו את השם כל גויים שהביא השאילתות. זה פסוק בתהילים. אז איך זה מקור לחובה דאורייתא? כאילו, אין מקור פרטי שהתורה מצווה להלל. אבל רואים שהתורה מתייחסת להודעה כדבר פשוט, כדבר ברור מאליו שצריך להודות.
איפה?
לא חושב לפסוק הזה.
איפה?
אז הביאו גם את שירת הים. זה טיפה מתרץ כמו שיר אחד שהקשנו על המהלך, שזה אחד המקורות. שירת הים. לא, עם ישראל לא הצטווה להגיד. אף על פי כן, לדעת הרבה האחרונים זה מקור.
אז
אמרנו אז גם סברים
אחרים. בסדר,
אז אמרו עכשיו שירה.
כל
מיני
אדם שקרא לו
נזרות, שעכשיו יאמר שירה. הראשונים מלמדים אותנו. להבין ככה, הראשונים על פי הגמרות. לא דיברתי על הרמב״ם. הבנו את הריף שאומר שההלל של חנוכה הוא דאורייתא. הכוונה לדורות. והסמק והראשונים שראינו. אני אומר שכל המקורות האלה אין בהם פסוק שמצווה לומר הלל. כי המשמעות היא שהלל אמור להיות משהו טבעי. אבל למרות שהוא מהותו היא הדבר הכי טבעי, הוא חשוב כמו כל מצווה אחרת. כאילו יש לו תוקף של מצווה. אלא מה? הוא לא מנוסח בצורה של ציווי. כי המהות של ההלל היא שהוא יהיה באופן הכי טבעי. הוא מקשה את הקושייה הזאת. גם שם זה אותו דבר. כתוב קודש הילולים להשם. אין פה פסוק שמצווה להלל על הישועה. רואים מכאן את היסוד של להודות להשם, זה הדבר נכון. והגמרא כנראה בעומק חוכמתה והבנתה את עניין התורה, ברור לה שזה תוקף של דאורייתא. שמי שנגיד באופן השלילי, מי שלא מהלל, אז הוא מבטל דבר שחשוב כמו מצווה. מי שכן מהלל עושה דבר שהוא חשוב כמו מצווה. למרות שהניסוח הוא לא של מצווה. לענייננו, לפי זה מובן גם מה ראו לבטל את חנוכה. כי ברור שאם ההלל מיוסד לא על ציווי נקודתי, עכשיו תגיד הלל כמו שיש מצווה להניח תפילין, אלא הוא מיוסד על ההודעה הטבעית, אז ברגע שבטלה המשמעות של הנס, אז אין כבר את ההודעה הטבעית. אז גם המצווה דאורייתא מתבטלת. מה השאלה?
גם המשמעות לזה אולי התבטלה, כשהיינו עבדים של החשבורה של דימן. כלומר, גם שם היה... אז
שם כבר העריכו בספרים שבפסח קנינו את מדרגת החירות הפנימית שהיא לא התבטלה. וקיבלנו את התורה בהמשך לגאולת פסח.
אני דיבר על הספר הגמרא שלא יאמר אותך שיש לראית ישראל מארץ מצרים, אני אמר לך שיש לראית מארצות אותך.
שם זה מכיוון אחר, ראינו שבוע שעבר, שהמצוות הגאולה, ההודעה לגאולה, הזיכרון הגאולה הוא נכון גם לגבי כל גאולה עתידית. המצווה כוללת את כל הגאולות העתידיות, עד כדי כך שיש אומרים שזה יחליף את גאולת מצרים, נכון. לא שאין לזה משהו, שם ההקשר זה לא שזה יתבטל, אלא שיש לנו גאולה נוחית, אז תודה על ההווה, תודה על מה שאתה בעצמך חווית. עכשיו זה מכיוון אחר, לא שהמשמעות של הגאולה התבטלה. בסדר? אז זה, אני חושב, התשובה, כמו לא אני חושב, כמו שאמרתי, כתבו את זה בכמה אחרונים, וזו התשובה הפשוטה ביותר לדעתי, לגמרא בראש השנה. יש מי שכתב תירוץ אחר, אני אזכיר אותו, לא נראה לי, לא מסתבר בעיניי, שמה שהגמרא אמרה, רצתה לבטל את חנוכה, זה רק את ההלל, אבל לא את איסור ההספד. לא, הפוך. היא רצה לבטל את איסור ההספד, לא את ההלל. ההלל דאורייתא. אבל מה שזה אסור בהספד, זה הגמרא רצה לבטל. יצא פה דבר מוזר, כמו שכתב בעצמו מי שכתב את התירוץ הזה, שיכול להיות יום שאומרים בו הלל והוא יום טוב, אבל מותר בהספד ותענית גם. משהו מוזר, לא משנה. נראה לי הרבה יותר פשוט לומר את ה... הרב ליאור אומר משל כזה לעניין, כמו בני זוג שהתחתנו, ואחרי זה חלילה התגרשו. אז הם המשיכו לחגוג את היום נישואין. זה כן, זה משהו, זה בצורה חריפה, אבל זה אותו רעיון. חנוכה כנראה זה מן הסתם, כשהגמרא אומרת שממשיכים לומר הלל בחנוכה, זה אומר שנשמר משהו. ברור שזה לא שחנוכה זה כבר משהו שייך לעבר, ואין לזה שום משמעות. אבל עדיין, אחרי החורבן, פחות מתאים כבר הרגע שהוא לא באותו עוצמה. שהוא מתפרץ, לומר הלל, והוא נשמר מכוח הפרסום הניסה. בסדר? עד כאן זה השיטות הראשונים, לדעתי המרכזיות שיש. יש עוד שיטה אחת באחרונים. האמת היא לא, יש עוד שתי שיטות שאני רוצה שנראה, מה השעה? ועשרים. יש לנו זמן. שתי שיטות. אחת זה הרמב"ן. הרמב"ן... בואו נראה. כן. כן, 54. הוא גם כן דן בשאלה הזאת. ואני רואה מדבריהם בעמוד 10. ואני רואה מדבריהם שהוא מן התורה. כמו שפירשתי. עכשיו הוא אומר מה המקור, שימו לב למקור שלו. והיא הלכה למשה מסיני. הוא לא מביא פסוקים, הוא הלכה למשה מסיני. או שהוא בכלל השמחה שנצטבנו בה. הוא מקשר גם הלל, זה לא רק הודעה להשם, זה חלק משמחה. כמו שכתוב, יום שמחתכם מועדכם, ראש חודשכם. טוב, מעניין. לא, וביום שמחתכם מועדכם ובראש חודשכם. הוא לא אומר שראש חודש, זה לא שמחה, זה לא יום שמחתכם. הוא התכתם בחצוצרות, כעיקר שירה בפה וכולי. אני מדלג טיפה. ובשני במסכת ברכות, אני מדלג 4 שורות, אמרו בהלל ובמגילה מהו שיפסוק, אבל זה עוד גמרא. מי אמרינן קריאת שמע דאורייתא פוסק הלל דרבנן, לא כל שכן, או דין מה פרסום מניסא עדיף, וזה מראה שהוא מדבריהם. אז אומר הרמב"ן, קשה, אבל אפשר, מתרץ, שעל ימי חנוכה ועל הימים שאין היחיד גומר בהם את ההלל נאמר. כיוון שחלקו אחר כך ואמרה הסמוכה לזו, ודומי ידי מגילה שאלו. אבל הלל באכילת פסחים ונטילת לולה ויהיה מן התורה. כמו שנראה מפשטי שמועות הללו שהזכרנו. בקיצור, שיטת הרמב"ן זה לחלק בין הלל של יום טוב, של דאורייתא, של סוכות ופסח ושבועות, לבין הלל על ניסים שהוא דרבנן.
הוא אומר את זה בבהג או בעצמו?
הוא אומר את זה בעצמו. הוא אומר את זה גם בשביל בהג. בהג לא הייתי אספור, שמה?
מה הכוונה היחיד?
ראש חודש.
אמרת על חנוכה?
לא. לא, חנוכה וגם כשלא גומרים את ההלל, זה דרבנן. זה רק לידע הכללי, רק שיש שיטה שהם לא מכירים עוד ראשונים שמחלקים, הרמב"ן מחלק. ועוד שיטה אחת חשובה שיש באחרונים, שטוב להכיר אותה. כמו שאמרתי קודם, אני חושב שבראשונים, אולי בשאילתות, הנציב רוצה לבנות את זה לשאילתות, תראו במקור 57. יש לכם עוד... מרוכזים. ולא כגאון, וכל זה אינו, אלא בשעת הנס. הנציב מדייק מהשאילתות, דיוק שאפשר לדון עליו, שהלל דאורייתא זה רק בשעת הנס. ולא כגאון טור האבן, שכתב, דלא כפירוש רשי, שהקל וחומר לפי רשי זה מקריאת ים סוף, אלא שאמור הלל לשחיטת הפסח. ולייטה, בהלל המצרה שקבעו לומר לשחיטת הפסח בכל שנה כמו המצרים אינו עולה מפרטי מצוות הפסח. ומי שאין לו פסח גם על הלייקה. והחינם בזמן הזה אבל על אגודה מדרבנן. הרי אני טיפה אזכיר את ההקשר. רשי אמר שלומדים קל וחומר מהלל של קריאת ים סוף, מהשירת הים. הקשו על זה האחרונים, הרי אז היה לשעה, לא לדורות. אז אומר הנציב, הנה חינמי. ההלל דאורייתא הוא רק לשעת הנס, ולא לדורות. שוב, שימו לב שזה לא כמו כל... הראשונים שאומרים דאורייתא, הם מדברים לדורות. הם לא מדברים רק לשעת הנס. חנוכה דאורייתא ניצב. אבל שההלל מדאורייתא זה רק בשעת הנס. תכף נראה את ה... הוא מוכיח את זה, הוא מתרץ בזה את הקושי על רשי, שלמד משירת הים. אלא אי אפשר לומר, ללמוד אלא משירת הים שנאמרה בפני עצמה. עכשיו מביא לזה עוד... ראיות. אני רוצה לראות את הראיות וגם את הדחייה שלהם. וכי תאמה אם כן, מה אם נשני השס במגילה שם על קריאת המגילה לדורות? הרי גמרא רוצה לחפש לקריאת המגילה לדורות. אז מה התירוץ? מה עוזר קל וחומר? והרי אין בזה קל וחומר. כן, כולם איתי? כי זה רק לשעת הנס. לפי הנציב, הקל וחומר, שהוא המקור להלל. שוב, אני לא יודע למה האחרונים משום מה נתפסו לקל וחומר מאוד. גם הנציב אומר, הקל וחומר זה רק לשעת הנס. טוב, האמת היא, כאן זה ברור, כי הקשר זה הגמרא. הגמרא רוצה ללמוד לקריאת המגילה ומביאה את הקל וחומר. דיברנו על הגמרא בעריכות בשיעור הראשון. בכל אופן הוא שואל, כיוון שלפי הנציב, הקל וחומר הוא רק בשעת הנס, כי זה מה שהיה בשירת הים. אז איך לומדים מכאן לדורות? הלא קשה, ועד רבה. בה מובן לדעית השם בדף זין, שאמרה אסתר, קבעוני לדורות, ולא רצו עד שמצאו רמז מהתורה. והמיינו נזכרו מכל וחומר. הגמרא גם אמרה, הביאה את הפסוק בתורה, אלא ודאי, כל מה שנאמרה ברוח הקודש,
לקרות היינו באותה שנה, ונתחדש על ידי הנביאים שבעיני מקל וחומר לקרות בכל ישראל. אבל לדורות אינו עולם מדרבנן. אז זה הראיה של הנציב. כולם איתי? ועל הראיה הזאת מקשה הרב דוד שלוש, רבה של נתניה, קושיה עצומה. על דברי הנציב. כן, בן דורנו. יש לו שוט עם שיעור מאוד מאוד ארוך, ממש בעשרות עמודים, שהוא פורס באורך וברוחב את כל המקורות, בעניין, לא, הרבה מקורות בעניין יום העצמאות ועל הגאולה. בואו נראה אותו, 58. וקשה לפירושו, שהרי הקל וחומר הוא על מקרא מגילה, דכאמר לא הוסיפו אולי מקרא מגילה. אז איך אפשר להגיד שהקל וחומר זה רק על ההודעה לדורות? ואין לומר שבשעת הנס נכתבה המגילה ונשלחה לכל ישראל לקורא באותה שנה. יכול הנציב לתרץ שכבר בשעת הנס נכתבה המגילה באותה שנה, ולזה רצו קל וחומר. שהרי במגילה כתוב ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים על כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אשוורוש לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בכל שנה ושנה. ופשוט שהוא לשנה הבאה, שאותה שנה כבר עברו עם 14 ו-15. וכן מוכח מהגמרא שבתחילה שלחה להם אסתר כיוון לדורות, ואחר כך שלחה להם כתבוני לדורות, שבשעת הנס עוד לא הייתה מגילה כתובה. אגב, זה עוד ראה למה שאמרנו קודם, שהלל מתחיל מהודעה טבעית. כי כתוב במגילה שקראנו לפני יומיים, שבהתחלה, אין פה מגילת אסתר, נכון? לא משנה. בהתחלה כתוב שהעם ישראל עשה את הימים ימי משתה ושמחה. ורק אחר כך כתוב שזה נקבע לדורות. ואת גם במגילת אסתר מתואר פורים שהוא לא התחיל מתקנה. הוא התחיל מעם ישראל שקבע יום טוב. ומזה, אחרי זה, נקבע גם לדורות מדרבנן. ממילא מוכרח שהקל וחומר על מקרא מגילה על השנים הבאות. וכולי, וכן אמרו שם מגירת הפורים השנית, בתחילה קבוע בישן ולבסוף בכל העולם כולו. הרי שתקנת קריאת המגילה בכל העולם היא לשנים הבאות. זה קושייה אחת על הנציב. כמו שאמרתי, הוא מדייק את דבריו מהשאילתות, לא הבאתי אותו פה. גם על זה דחו את דבריו. רק עוד... מה? טוב, אני לא רוצה לרשם. טוב. עוד דבר אחד אני רוצה לראות בהקשר הזה. זה... עד עכשיו היינו גמרות, ראשונים, מה עם ההלכה למעשה? כאילו השולחן ערוך והרמב״ם שאלו האחרונים, לא הזכירו, לא, נראה משהו אחר, אולי שבוע הבא נדבר על זה. נראה משהו יפה על הנציב. מה? בסדר, כן, אבל הכוונה לדור, הוא לא אמר, יש מצווה להגיד הלל על ישועה גם לדורות. דיבר על חנוכה. רק אולי לא נראה את זה אולי שבוע הבא, עוד משהו קטן ויפה על הנציב. תראו בעמוד בשם של הרב נריה. עמוד 12. הוא אמת, אולי הרב נריה יכול להיות שהוא מביא איזה אחד הראשוני כמו הנציב, אני לא זוכר. נראה את זה ממש במהירות. ברם נראה כי אלו ואלו דברי אלוקים. האם הכוונה למחלוקת האם הלל מדאורייתא זה רק בשעת הנס או גם לדורות? אז הוא מסביר מה שורש המחלוקת. עד עכשיו אמרנו מחלוקת כאילו רק ברמה המעשית. מה שורש המחלוקת? ופלוג תדע תל יבש לרב רבי ויקרא ביסוד עניין זכרו נס על ידי שירה ועל יש פה חקירה נפלאה לאמירת הלל בכלל, אפשר מי שרצה להגיד זה בפסח, אם הוא מדין הודעה או מדין שבח. דיני חזינן, אדם שנעשה לו נס אינו חייב לברך הגומל אלא פעם אחת. ואילו ברכת שעשה לי נס חייב כמה פעמים. הגומל פעם אחת שעשה לי נס כמה פעמים. מה ההבדל? ואפילו יצר רחוב מברכים. ומה היא ביניי? אלא שהראשונה ברכת הודעה היא. כלומר, כשהנושא, כשהמוקד הוא הודעה, זה רק בשעת הנס. והאחרונה ברכת שבח. ושבח זה לדורות. ולמדנו מכאן שהודעה היא חד פעמית, ואילו שבח לעולם אפילו לדורות. והנה מצאינו ברש"י, דא כולה מילתא דחנוכה, היא קראה להודעה ניתקנה. ואפשר לסביר על ידי דיני הפורים. עיקרם להודעה נתקנו. לפי זה, החובה היא גם לדורות. הודעה זה זמן לשעת הנס. ולא זה מתאים לרשי בתענית. ולמה זה מצינו ברמב״ם, אמנם הרמב״ם מדבר על דרבנן, אבל הוא רוצה להגיד את העיקרון, כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודעה לו. אז שבח זה שייך לדורות. וכולי, ולפי זה ניתן לומר, אני מדלג לפסקה הבאה מקוצר הזמן, שלשיטת רשי, דעיקר זיכרון נץ מדין הודעה הוא, אין עיקר חיוב השירה לדורות, דהודעה אינה לשעתה. ורק חכמים תקנו לדורות. ואילו לרמב״ם, דעיקר זיכרון נץ מדין שבח, הוא הרי יקרו לשעתו ולדורות, כדי להודיע לדורות הבאים. ומצאתי שהגאון הנציב, אני מדלג לפסקה האחרונה, אף הוא עמד ביסוד החילוק, בביאורו הכללי והקצן הנס פורים, כשנעשה הנס נקבעו לדורות עם הפורים האלה, לא בשביל תודה להשם על הגאולה. וזה אינו על פי דין אלא בשעת הנס, אלא כדי להשריש בליבנו, אמת זה הנציב עצמו, כן שראינו, אלא כדי להשריש בליבנו כוח השגחה אלינו בהליכות הטבע גם כן. אלא שלדעתו, אף טעם זה יקרו מדבריהם. ואילו לפי מה שכתבנו, בדעת החתם סופר, וכן נוסיף כל הראשונים שאומרים על אלה דורו דאורייתא, טעם זה בגופו מדאורייתא הוא. אז לסיכום ראינו היום ארבע שיטות, בשאלה האם הללו דאורייתא הוא דרבנן. שיטה אחת, הרמב"ן, עריף, לא הרמב"ן, עריף, הסמ"ק, כולם אומרים דאורייתא גם לדורות, ולא מחלקים בין הסוגים של הימים. ודייקנו מדבריהם שהיסוד זה ההודעה הטבעית. כשבטל ההודעה הטבעית, גם פשוט בטל החובה דאורייתא. מה? זה עריף, רבי דניאל הבבלי, הסמ"ק ועוד. הביאו כל מיני פסוקים. שיטה שנייה, רש"י, הרמב"ם, שהלל דרבנן. מדברי סופרים, גם בחנוכה. הרמב"ן מחלק בין הימים הטובים לבין הלל על ישועה, כמו בחנוכה. והנציב, יש רוצים להגיד כך גם ברמב"ם, המגיד משנה, שלשעה זה דאורייתא, לדורות דרבנן. ומסביר הרב נריה את הסברה, שאם עיקר ההלל זה רק להודעה, אז זה רק לשעה, לשעת הנס. אם זה לשבח, אז זה גם לדורות. מה שנשאר פתוח זה לדון בשולחן ערוך. כאילו מה הלכה למעשה, האם אפשר לתקן על ניסים נוספים לשבוע.